Okay. פרק חמישי בפרקי אבות הביא עשרה מאמרות נברא העולם, עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם, עשר ניסיונות התנסה אברהם אבינו, עשרה ניסים במצרים, עשרה ניסים היה בבית המקדש, עשר ניסיונות, ואחרי זה הביא עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. צריך להבין את המשנה הזאת, נקרא אותה בלי נדר. ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר. דוד השמיר נברא בערב שבת, והכתב והמכתב והלוחות, ויש אומרים אף המזיקים, וקבורתו של משה ועדו של אברהם אבינו, ויש אומרים אף צבת מצוות עשויה. שאלו המפרשים מה כל זה עניין מוסר, וספר פרקי אבות כולו זה דברי מוסר. ולמה קוראים אותם בימים האלה? פני שאנחנו מכינים את עצמנו למתן תורה בדרך ארץ קדמה לתורה. אז מה המוסר יש פה? הוא כאילו מספר דברי היסטוריה או ניסים ועניינים, איזה קשר יש בזה ואיזה עניין של דרך ארץ? מהר"ל כותב עליו השלום, שואל את השאלה הזאת פירושו לפרקי אבות, ואומר אל תשכח שמה זה בין השמשות, זה לפני כניסת שבת, שבת הראשונה בעולם אחרי שנברא האדם הראשון. האדם הראשון מתי נברא? ביום שישי אחר הצהריים, גיבל את עפרו, זרק בו עשהו גולם, זרק בו נשמה, עמד על רגליו, קרא שמות לכל בעלי החיים, אחר כך עשה לו חתונה שעתיים לפני, כמעט לא שעתיים, ארבע שעות לפני כניסת שבת. אחר כך הלכו עשו חתונה, זה שעות של יום שישי, זה לא שעות שלנו, כל שעה כמו מיליון שנה, מי יודע כמה. עלו למיטה שניים וירדו ארבעה, לפי המדרש ירדו שבעה. למה? קין נולד איתו, נולדה תאומה אחת, והבל שתי תאומות. אז הוליד כמה? חמישה ילדים, והם היו אבא ואמא, שבעה. היו שתיים, ונעשו שבעה. אז אם כן, זה היה בין השמשות של ערב שבת הראשונה. אחר כך חטא, אכל מעץ הדעת, עמד וביקש רחמים והתוודה, שעה אחרונה, שעה 12, נמחל לו. ומיד אז נבראו אותם דברים. אז אותם דברים שנבראו בין השמשות, לנו אסור בין השמשות, כי אנחנו לא יודעים מתי יום, מתי לילה. אז אנחנו איך ששוקעת החמה, אנחנו בספק יום, ספק לילה. עד שיצאו הכוכבים, אז ייקרא ודאי לילה. אבל כל עוד והכוכבים לא יצאו והשמש איננה, זה נקרא בין השמשות. משמש יום ומשמש לילה, זה פירוש שמשות. שמשים, מה זה שמש? שמש גדול יש לו לקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא שמש. אומר המהר"ל, זה בין השמשות של הקדושה. עד כעת היה ימי החול, שייכים לחול. עכשיו התחיל בין השמשות של הקדושה. אז יש בהם מעלה יתרה, שהיו בהם דברים שהם למעלה מהטבע. כל הדברים שהם מחוץ לטבע, ידוע שכל בריאת העולם הייתה על פי טבע. מה פירוש על פי טבע? אין שום דבר טבעי. אבל הקדוש ברוך הוא ברא טבע ואמר שהעולם יתנהג לפי הטבע הזה. יש יום ויש לילה, יש קור ויש חום, יש חושך ויש אור, יש שמש ויש ירח, זה נקרא טבע. כללים, חוקים של טבע ברא הקדוש ברוך הוא. עכשיו בבין השמשות נבראו דברים שהם מעל הטבע, שהם מחוץ לגדר הטבע, וזה בא להראות לנו, ללמד אותנו, ששבת זה מעל הטבע. אתה כותב המהר"ל, ולכן עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ולכן כל עוד ולא היה שבת הייתה עדיין בריאה. שנכנסה השבת כבר די נגמר הבריאה, כמו שרבי שמעון עליו השלום אומר בזוהר הקדוש, מה זה השדים, מתי נבראו השדים, זה מה שכתוב פה. ויש אומרים אף המזיקים מאלעזר השדים, מלאכי חבלה. אומר רבי שמעון בר יוחאי שהיה הקדוש ברוך הוא מתעסק לברוא אותם בערב שבת, ולא הספיק להשלים את מלאכתו, ונכנסה שבת ועצרה. לכן השדים הם רק רוח בלי גוף. האמת שהמפרשים עמדו על זה, מה זה לא הספיק? מה זה יחצה לקדוש ברוך הוא להספיק? הלא הכל אצלו ברגע אחד לדבר השם שמיים נעשו, והוא אחפיב כל צבעם. וכי אצל הקדוש ברוך הוא יש עניין של זמן, שזמן יכול להגביל אותו. אין שום דבר שיכול להגביל אותו בעולם, הוא יוצר הכל, הוא בורא הכל. אלא הכוונה היא שבמתכוון עשה ככה הקדוש ברוך הוא. כיוון שחטא האדם הראשון, היה צריך לברוא מזיקים. לפני שחטא, לא היה צריך להיות מזיקים בעולם. כשחטא, יש מזיקים. מזיקים יש בהם צורך לעולם, כמו שהגמרא אומרת, איפה ראינו שיש צורך? מראה גם בתענית, ובעוד מקומות מביאה, גם מעשיהם אביי, מעשיהם רבי חנה בן דוסה, עם עוד כמה, שהולכים בדרך, ופגשה אותם אימם של שדים. ואמרה לו, אילם דמחרזה עליך, וזהרו ברבי חנה בן דוסה ובתורתו, מה הייתי עושה לך עכשיו? היה הולך יחידי. אמר לה, אם כך אני חשוב, גוזרני עלייך, שלא תעברי ביישוב לעולם. אמרה לו, אבל בכל זאת, צריכה לבירייתה, זאת אומרת, יש בנו צורך לעולם, אז זאת אומרת, יש צורך. מה הצורך? כדי להעניש את הרשעים, או להעניש את הרשעים בגיהנם, או אלה שנמצאים פה. אז צריך להעניש אותם. אז שבק לה, ליל רביעי וליל שבת. אז האמת שהמפרשים שאלו, אמרו שהאמת בכל לילה הם כן נמצאים. אבל רק מי שהולך יחידי יכולים להזיק לו, או בחושך, שאין אור. מקום שאין אור, או שהוא יחידי. אבל בליל רביעי וליל שבת לא ילך יחידי גם כשיש אור. יזהר, זהירות יותר גדולה. אז אם כן יש בהם צורך לעולם. אז ברא מה הצורך? להעניש. אבל לפני שחטא האדם הראשון לא היה בו צורך. ברא אותם, וברא אותם בכוונה, רוח, בלי גוף. ולפני שנעשה הגוף, מיד נכנסה השבת. עכשיו, מה הם הדברים? הם כולם נגד הטבע, או מעל הטבע. קודם כל, כל עשרה ידוע הוא קודש. שכך מצינו בעשרה מאמרות נראה העולם. עשר פעמים ביום יר אלוהים. גמרא מקשה, ולא אינם אלא תשע. ספרנו בפרשה, בפרשת בראשית, מצאנו רק תשעה. ציבה הגמרא, בראשית נמה מאמר הוא. המילה בראשית זה כאילו מאמר, ויומר. אז יש לנו עשרה מאמרות שנברא בהם העולם. כנגדם, עשרת הדיברות. נתן לנו על קדוש ברוך הוא את התורה שיש בה עשרת הדיברות. כנגדם, נתן לנו את המעשרות, לכן כל עשירי הוא קודש. לכן השכינה גם כן נקראת קודש, שהיא הקדושה. גם רבי שמעון בר יוחאי, כך הוא בא בזוהר עליו. שהוא היו לו כמה, היו לו תלמידים, תשעה תלמידים, כמו שכתוב בהדרה. בהדרה הזאתה, שמתנה, תשע, עשרה עלו ושבע נפקו. והמנה אותם כולם שם. שתחיל רבי שמעון לדרוש, גם בהדרה זאתה, גם בהדרה רבה, שם המוזכרים כל העשרה. והעשירי זה רבי שמעון. הם רבי אבא, רבי אלעזר, רבי יוסה, רבי יוסה בר יעקב, רבי עשה, רבי יצחק, רבי חייה, רבי יהודה, כל אלה תלמידיו של רבי שמעון. ואמר אחר כך, מי זה רבי שמעון? הוא עשירי קודש. שכן כל עשירי הוא קודש. אז מספר העשר שייך לקדוש ברוך הוא. למה מספר העשר שייך לקדוש ברוך הוא? שוב המהר"ל עליו השלום בדרך חיים על פרקי אבות, גם על המשנה. מעשרות סייג לעושר. אומר שים לב שהמספר העשר, אין מספר העשר. כמה ספרות יש במספרים? מאחד עד תשע. תראה, אפילו בזק, עם כל הקשקושים שלהם, לא הצליחו להמציא עוד יותר מתשע ספרות. תשע. מה זה עשר? עשר אתה לוקח אחד ואפס. ואז נהיה עשר. אז הוא לא מכלל המניין, הוא נבנה, אבל לא בכלל העשרה. הוא מעל העשרה. מי זה העשר? זה שייך לקדוש ברוך הוא. תשע אדם, אדם עבד, יצר, יגע, טרח, עשה לעצמו תשע. איך עשה תשע? הוא מביא ספר יצירה, כתב, כל דבר יש לו ראש, אמצע וסוף. כמו גוף האדם, כך את גוף האדם, הראש שלו, אמצע הגוף זה הזרועות והחזה, וסוף הגוף זה הרגליים. עכשיו גם באדם עצמו תמצא יש בו ימין, שמאל ואמצע. נמצא בראש יש ימין, שמאל ואמצע. בגוף יש ימין, שמאל ואמצע. ברגליים יש ימין, שמאל ואמצע. אז כל דבר, 3 × 3, 9. כל דבר מורכב מ9 חלקים. כך גם כן ידוע, גם בהנדסה, במספרים, בכל דבר בעולם אתה תמצא זה 9. ולכן המספר 9, שתכפיל אותו ב9, תכפיל אותו ב4, תכפיל אותו ב5, יוצא לך בסוף 9. כל הספרות, תחבר אותם ביחד, 9. 9 × 2, 18, 1 + 8, 9. 9 × 3, 27, 9. 4 × 4, 36, 9. 5 × 5, 45, 4 + 5, 9. 6 × 7, 8, כמה יוצא? 72. 7 + 2, 9. 10 × 10, 90, תוריד את ה-0, 9. תמשיך כך, מאות, אלפים, זה 9. לכן הוא יקרא מספר אמת, שהאמת מספרה 9. איך אמת 9? א', 1, מ', 4, 5, ות', זה 400, תוריד את האפסים, עוד 4, 9. אז זה אמת, אמת יוצא 9. אז ה-10 זה הקדוש ברוך הוא נתן. אם אתה מפריש מעשרות, מוציא את ה-10, אז אתה נותן את החלק של הקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא מביא לך 11, 12, 14, 20, ואתה ממשיך, אתה נותן מעשרות, מיד לך 21, 30, אתה נותן מעשרות, מיד לך 40, נותן מעשרות ו-40, מיד לך, אבל לא כל מכל ה-40, כל ה-10 נוסף אתה מוריד. אתה לא חייב להוסיף עוד פעם, להכפיל ולשלש את המעשרות. מספיק פעם אחת. ואז כמו שמעם לא מחשבים פעמיים, הם גם גנבו את זה מפה. על פי שהם לא דתיים, לא שומרים מצוות, אבל לפעמים הם גונבים מלאכות מאצלנו. אחרי זה מגיע למאה אותו דבר. אם אדם לא נותן מעשרות, מה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח את האחד, נשאר אפס. אין לו נשאר לו כלום. לכן העשר הוא קודש, אז כל עשר הוא קודש. ומה עם העשרה? בוא נראה. פי הארץ, מה בא לרמז פי הארץ? בא לרמז אותנו מוסר נורא והיום. תראה כמה קשה היא המחלוקת. לכן כתב הרמב״ם עליו השלום, ראיתי הרבה ערים שנחרבו, הרבה משפחות שנהרסו, הרבה אנשים שבמינן שמתו, ולא מתו אלא בגלל המחלוקת. איפה שיש שנאה ויש מחלוקת ויש פירוד, שם יש חורבן. אבל איפה שיש שלום, יש אהבה, יש אחדות, שם יש קיום. ואיפה ראינו הגמרא אומרת על הפסוק, חיבור עצבים, אפרים, הנחלו. איזה אפרים? זה בשומרון. היו אז מלכי ישראל ומלכי יהודה, התחלקו הממלכות בזמן רחבעם. יומם בן נבט הלך לשומרון, ואחריו באו כל המלכים של ישראל, פקח בן רמליהו, אחאב, יהוא בן נמשי, פתח ספר מלכים, ותראה שרשרת של מלכים. והם היו עובדי עבודה זרה. הרי הם, עשרת השבטים, הם גלו ראשונים. גלו לפנינו, עד היום אנחנו לא יודעים איפה הם. למה? היו עובדי עבודה זרה. אבל כל הזמן שהיו עובדים עבודה זרה, יוצאים למלחמות, פתח ספר מלכים, היו מנצחים. אחאב, 40 שנה, אף אחד לא הצליח עליו. ולא בזמן דוד המלך, רואה את הגמרא, היו יוצאים למלחמות, היו נופלים, היו מתים. למה? הלא דוד חסיד היה, צדיק היה, דוד המלך, עושה חסדים. למה אצל דוד היה כך? כיוון שהיה ביניהם קנאה ושנאה. היה זה עם דואג, זה עם אחיתופל, זה עם אבשלום, זה עם אדוניהו. היו סיעות סיעות, קבוצות קבוצות. אז היה ביניהם פירוד. לכן חס ושלום קרה מוות. אבל איפה שיש אחדות ויש אהבה ואחווה ושלום, לא יכול מלאך המוות להיכנס לשם. אפילו עובדה עבודה זרה. חיבור עצבים, מה זה עצבים? זה מה שהיום אומר, אל תעלה לי על העצבים. עצבים פירושו עבודה זרה, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם, פלאים לא ידברו, עיניים לא יראו וכו'. חיבור עצבים, אבל עם חיבור, אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אנחנו, אל תיגע בהם. אז איפה שיש אחדות, לא יכול השטן שם לבוא, להחריב ולעשות, עד שיגיע הזמן, עד שמתמלא שעתם. אבל איפה שיש מחלוקת, השם יצילנו, השם ירחם. הבן אורי עליו השלום, שנפטר, השתלק לבית עולמו, אמר להם, לא שירקונו מהעולם הזה קודם זמנו, למה הוא נפטר בן 38 שנה? בגלל שהיה מחלוקת בין התלמידים. רבו החברים ביניהם, ביום שישי, והיה ביניהם כללות, ואז בא השטן, הוכר רבנו ארי במגיפה באותה שעה בערב. בערב שבת, מערב שבת ראש חודש אב, שלמד בית, עד יום שלישי, היי באב, הלך לבית עולמו. אז הוא אמר להם בפירוש, בגלל זה הוא הלך לבית עולמו. זו הסיבה שאנחנו עושים מטרת כללות כל ערב שבת, כך כותב רבי חיים פלאצ'י, שתכן תיקן הרשש לעשות מטרת כללות כל ערב שבת. וסכנה. אז כל מקום שיש שם מריבה, סכנה שם, שנצילנו. אחרי כתבו הפוסקים, מזהר האדם, בפרט בבית היולדת, לא יעשו מריבה. כמו שהשטן מתקנה מאוד כשהיא יולדת, בפרט יולדת זכר, נולד בן זכר בעולם, השטן עושה הכל אשר לאל ידו כדי להחריב, כדי לקלקל, כדי לשבור, כדי לנטות. מה הדבר שהוא יכול שם להיכנס? מריבה. אבל איפה שיש אחדות ואהבה, לא יכול להיכנס שם שום דבר אחר. אכן אמר פי הארץ. מה זה היה פי הארץ? ומה מקורח לעדתו? ותקהל העדה על משה. הלך ויקהילו. ויקהלו על משה ועל אהרון. ואמרו עליהם רב לכם. אז באו כל המחנה ההוא ועשו שם מלחמה. קרה מה שקרה. לכן הזהיר אותנו בראש ובראשונה פי הארץ. תזכור שהארץ פתחה את פיה וכבר הדבר היה מוכן. וששת ימי בראשית, בערב שבת ננסה משהו. לכן זה פי הארץ, זה היה דבר אחד, הראשון שהיה, כמו שבא, ראינו בבית שני, הגמרא לא שואלת, בית ראשון, היה להם עבודה זרה, גילו הריות שפיכות דמים. בית ראשון היה להם גם, היה להם תורה, אבל היה להם עבודה זרה, היה להם כל שאר הדברים האלה. בית שני, שהיה כל כך הרבה תורה, כל חכמי המשנה היו שם, בראשם רבן יוחנן בן זכאי. פני מחריו, בשבעה הגמרא, מפני שנאת חינם. אז היהודים שם היו מלשינים אחד על השני, ואז תקנו את ברכת המלשינים. למילים אלו מלשינים אל תהי תקווה. היה כל אחד מתקוטט עם השני, מיד הולך מלשין עליו לרומאים, מוסר אותו ליד השלטונות. רבי שמעון בר יוחאי עצמו, מה היה איתו, למה היה שם במערה מסכן? הגמרא מספרת, מסכת עבודה זרה, היו יושבים יהודה בן גרים, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון. אותה יהודה בן גרים, זה היה סוכן כפול, סוכן של הרומאים, שזה מחשמו שמגיע מחר, שם רשעי מרכב, והוא בכל חבר נרעב. אז זה היה יושב יהודה בן גרים, ואומר, כמה נעים מעשיה של אומה זו, נו, מה יהיה איתכם אתם? כמה נעים מעשה של אומה זו. תראה איזה יופי הרומאים מעשו לנו פה. תקנו קשרים, תקנו מרחצאות, תקנו שווקים. אז הקניונים זה לא עכשיו המציאו עזריאלי וחבריו. זה היה בזמן הרומאים. בנו שווקים, בנו מרחצאות. מיד רבי יהודה שתק. לא רצה לדבר. אז רבי שמעון התחיל לגנות אותם. אמר, מה אתה מדבר? כל מה שבנו לא בנו אלא לעצמם. תקנו קשרים זה כדי לקליטול מהם את המכס. תקנו מרחצאות כדי לעדן את עצמם. תקנו שווקים להושיב שם פריצות, לעשות פריצות ולהחתיא את הרבים. הלך יהודה בן גרים רשע וסיפר את הדברים למלכות. סיפר את זה לשלטונות. מיד יצא הוראה מהמלך, יהודה שאילה יתעלה, זה יהודה בן גרים, מינו אותו שר לכל התיקים, לכל העניינים. אחרי זה מי היה שם עוד? יוסף ששתק בגלל לציפורי. רבי יוסף שולחים אותו לגלות לעיר ציפורי. שמעון שגינה, אתם לא קוראים לו אפילו רבי שמעון, שמעון שגינה יהרג. בכל מהר רצו להרוג אותו הרומאים. הלך הוא ובנו והתחבא בבית הכנסת, אחר כך אשתו הייתה נביאה לו לאכול כל יום. אמר לבנו, נשים דעתם קלה, תפסו אותה, יענו אותה, היא תגלה להם איפה, איפה אנחנו נמצאים, בוא נברח גם לאמא. היא גם לא ידעה איפה הוא, 13 שנים עשו במערה. שיצא מהמערה, הגברה אומרת, הוא בא ראה את יהודה בן גרים, אמר, עדיין ישנו לזה בעולם? זה עדיין נמצא בעולם, עשה אותו גל של עצמות. אפילו ארכיאולוגים לא מצאו את הגל של העצמות שלו, של יהודה בן גרים. אולי בכביש 6, אי שם, צומת חורשים ליד צומת קסם, קוסם קסמים. אז הבנת, אז היה שם הלשנות, היה שנאת חינם. לכן החרב בית המקדש, זה שהיה ביניהם שנאת חינם, לכן צריך זהירות גדולה. באה תנא ואומר, תדע מה נברא. בערב שבת בין השמשות, זה היה פי הארץ. קורח ועדתו, המחלוקת. וכל כך למה, הרמב"ן כותב, כיוון שערב שבת, יום שישי, זה דוגמת האלף הזה השישי. הוא אומר, כל מה שקרה ביום השישי, תפתח את התורה, ותראה במדרשים, עתיד להיות באלף הזה. באלף הזה בסוף מה היה? אדם הראשון עמד על רגליו, אומר זה מלך המשיח, שהוא בעצמו אדם הראשון. עתיד לעמוד על רגליו ולקרוא שמות ולהביא את כל עשרת השבטים, כמו שהגמרא אומרת, מוציא את קורח ועדתו, שעושה את כל הניסים והנפלאות, מוריד לנו את בית המקדש מהשמיים בנוי, מקבץ את כל הגלויות, מחיה את המתים, נותן לכל אחד מאיתנו מקל, אומר לך לבית העלמין, תקע על המצבה של פלוני, תגיד לו קום, מאיר אותו. עתידים צדיקים, גמרא בפסחים, שיחיו מתים, כמו יחזקאל הנביא. אז כל אחד איש מקלו בידו מרוב ימים. אז הלכו יעירו את כולם מבית הקברות, יקיצו אותם. גם הזוהר ככה מעריך בזה. אומר שכל אלה שיהיו פה בארץ ישראל, בשעת ביאת המשיח, יהיו בעצמם מחיי מתים. ונפקא מינה שמי שקבור בחוץ לארץ, אז הגמרא בכתובות אומרת שיהיה לו צער, צער גלגול מחילות, שהוא לא יוכל לקום בחוץ לארץ ולבוא לכאן חי. כי חיים שם זה לא נקרא חיים בכלל, ואם תיכנס בו הנשמה בחוץ לארץ, זה ארץ טמאה, אווירה טמאה, עפרה טמאה, לא יוכל להתקיים, אלא צריך שהנשמה שלו תיכנס בו כאן. אז איך יהיה? יתגלגל ויתגלגל עד הרזתים ומשם יצאו. יש להם צער, זה נקרא צער גלגול מחילות. אבל אדם שבא לארץ ישראל וחי פה, או נקבר בארץ ישראל, אבל לא נקבר שהביאו את ארונו אחר מותו, אלא שמת פה ונקבר כאן, יכול להציל מגלגול מחילות כל השבעה קרובים שלו. את אביו ואת אמו, את אחיו ואת אחותו, בנו, ביתו ואשתו, כל אלה, אפילו שהם מתו ונקברו בחוץ לארץ, הוא מקים אותם פה בלי צער גלגול מחילות. זו המעלה של ארץ ישראל, תראה כמה מעלת ארץ ישראל יקרה וחשובה. ואפילו לא נקבר בירושלים, זה טעות, לא צריך להיקבר בירושלים. ארץ ישראל, כמו אומר, כל הקבור בארץ ישראל, כאילו קבור אצל המזבח, שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. אז כל מקום ששמו ארץ ישראל. צריך ירושלים זה לא עיר של קבורה, להפך. כמורה אומרת, אין מקנים קברים בירושלים, אלא קבר חולדה. היה בהר הזיתים, זה היה קבר חולדה. וקבר זכריה, אלה היו קבורים פה. אבל שאר המתים היו מחוץ ירושלים. מה שהיה בהר הזיתים למעלה, זה יכול להיות שזה מחוץ ירושלים. לא ידוע לנו היום איפה בדיוק התחום, עד שיבוא משיח ויגלה לנו. אז אם כן יוצא, שכל אלה שגרים בארץ ישראל, הם יהיו מחיי מתים, ונפקא מינה שכל השבעה קרובים שלהם, אפילו מתו בחוץ לארץ, מקימים אותם. ובלבד שהוא חי פה, או שהוא נקבר פה. למשל, אם היה אחד שנקבר לפני 1,000 שנים פה, תעיר אותו, תגיד לו, מקימים המתים, מה קרה לו? אז אפילו אחד שנקבר פה, לפני אלף שנה, הוא יקום וילך יכיר את כל הקרובים שלו שנמצאים בחוץ לארץ, בלי צער גלגול מחילות. זה המעלה של ארץ ישראל. דברים בטלים, בהר הזיתים אין שום מעלה. עוד רבה, יבקע הר הזיתים. היו צדיקים שלא היו רוצים להיקרב בהר הזיתים. כאן שעתיד ההר להיבקע לחציו, אז לא היו רוצים. זה הטעם נוסף בהר הזיתים, אין מעלה להיקרב. תדע. למה? כיוון שכבר ספר גלילות ארץ ישראל היה לפני 300 שנה, הוא כותב שבהר הזיתים כבר יש קברים שלוש קומות אחד על השני. היום זה כבר נהיה שבע קומות. אז קוברים מת על מת, מת על מת, אין שום מצווה, הכל שם דחוף. אז עדיף להיקבר מחוץ, אפילו מחוץ לירושלים, בלבד שלא ייקבר על קבר שיש שם מתים, יש שם עצמות, מבזים אותם את המתים וגם גוזל את המתים. וקבר אסור בהנאה. עכשיו יש קבר והוא הולך קובר שם, זה אסור בהנאה, אני צריך להיזהר. אם כן, יוצא שמי אחר כך ענייני קבורה, זה בחצות הלילה, לא עכשיו. עכשיו יוצא איפה שזה פי הארץ, בא להזכיר לך עניין של האחדות. אחר כך מה בא? פי הבאר. איזה באר? מה היה עם הבאר? אלא זה אותה באר של מרים שהיו הולכים, מה זה הבאר? לא שהיה איזה אבן שדווקא האבן הזאת הייתה נותנת מים, לא. באר של מרים זה היה דבר רוחני, מים. יאירה שלוש מתנות טובות, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, שלוש מתנות טובות נתן לקדוש ברוך הוא לישראל בזכות שלושה צדיקים, ואלו הם מן, עננים ובאר. מן ירד בזכות משה, עננים בזכות אהרון, באר היה בזכות מרים הנביאה. שהם היו הולכים, היו נוסעים מרעמסס, אחר כך לסוכות, אחר כך לפי החירות, כל פעם באיזה תחנה מ-42 התחנות, באר של מרים היה הולך אחריהם. באר שהיה מגיע באר של מרים, היה מקום שבגננו היה יוצא מים. כל הזמן. היה משה רבנו עושה במטה שלו איזה סימן, היו באים הנשיאים של 12 השבטים, כל נשיא עושה קו בקרקע, עד מקום המושב, המחנה של, של השבט שלו. הרי הם היו יושבים בצורת ריבוע, דגל מחנה יהודה עם צבעותם בצד מזרח, דגל מחנה ראובן בצד דרום, דגל מחנה אפרים בצד מערב, דגל מחנה דן בצד דרום, והכל היה מרובע. כמה זה היה? 4 מיל על 4 מיל, 3 קילומטר, כמה? 4 על 4. כשהיו הולכים בשורה עורפית זה היה 12 מיל, אבל כשהיו חונים זה היה מרובע. באמצע במרכז היה מחנה לוויה, ותוך מחנה לוויה מחנה שכינה. 3 מחנות היו. מחנה ישראל זה חיצוני, יש בו קדושה שמצורע וזב וכדומה יוצא מחוץ למחנה. מחנה לוויה היה יותר פנימי, זה כמו קדושה של הר הבית היה לו. מחנה יותר קדוש, פנימי, מחנה שכינה ממש, איפה שהמשכן, כמו בית קודש הקודשים, דוגמת זה. אז אלה היו 3 מחנות באמצע. כשהיו נוסעים, היו נוסעים בשורה עורפית. אז הם היו הנשיאים, שהיו, איך שהיו יושבים כולם, היו כל אחד במחוקק ומשענותם. באר חפרו השרים, קראו נדיבי העם, במחוקק ומשענותם. אז משענותם, כל מנשיא היה לו משענת, מקל שלו, שאם המקל היה עושה מצווה דרך, והיה תעלה, והמים היו זרנים, והמים האלה היו שותים מהם, היו מבריאים, והיו מחכימים בתורה, איזו חוכמה עצומה, וכל מה שהיו לומדים והיו שוכחים. והיו מבינים את התורה בליקושיות ולא מחלוקת, ו70 פנים לכל פסוק ופסוק, וכל מה שלומדים זוכרים. ולא רק זה, גם מחלות לא היה להם, בגלל זה היה להם כל טוב שבעולם. אז זה היה פי הבאר. מה בא להגיד שיש לנו פי הבאר? על מה בא פי הבאר? אלא בא להגיד שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, שאפילו על עבירה קלה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, שערי משה רבנו עליו השלום, בגלל עוון קל שעשה, שהיקה את הסלע במקום לדבר. אז מה היה עם הסלע ההיא? פשוט הבאר הייתה באה, בהם הערב רב הרשעים, אמרו לו, לא, אנחנו לא רוצים מהאבן הזאת, מהאבן הזאת. הרי יש כמה ביאורים שם בפרשת חוקת, מה היה חטאו של משה. לכן אמר להם שמונה המורים, אני נעשה לעזה, נוציא לכם מים לזה, סלע הזה. והם אמרו לו, הוא רצה להוציא מסלע שהייתה לידו. אמרו לו, לא. נראה אם באמת אתה יודע להוציא מים, תוציא מהסלע הזה ולא מהסלע הזה. אז הוא כעס עליהם, מה אתם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא? מה, וכי אני עושה אותות ומופתי מעצמי, מה חס ושלום בחישוב? אני הקדוש ברוך הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יצא מהקיר, יצא מהשמיים, יצא מהברזל, יצא מכל דבר. לכן צעק עליהם, אבל בגלל שקצף, לכן נענש. מה להם שמעונה המורים, המורים את מוריהם, המנסה לעזן, עושה לכם מים, בגלל זה נענש, יען, מריתם פי, להקדישני במי מריבת קדש, לכן לא תביאו. כל מה שעשה משה רבנו, כל חייו, טרח ויגע ועשה בשביל ישראל, טוב בשביל עוון אחד קל, נפרע ממנו, ולמה? הגמרא אומרת, צריך לפרע ממנו בעולם הזה, ולא בעולם הבא. אשרי אדם שנפרעים ממנו בעולם הזה. לכן רבנו בחיה אומר, לא עליכם, אם אדם בא עליו איסורים, צריך לשמוח ולהודות. שהאיסורים האלה ודאי מגיעים לו. אבל אם היה הקדוש ברוך הוא משאיר אותם, אז היה פורע ממנו שם בעולם הבא. ושם זה בושה וחרפה, אוי ואבוי, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. ששם האדם הולך עם העוון שלו. אבל שנפרעים ממנו פה בעולם הזה, הולך לשם נקי וטהור. ורשה הקדוש ברוך הוא שמשה רבנו יבוא לעולם האמת נקי, פרע ממנו. אז זה פי הבאר, בא לרמוז על זה. גם אמרו המפרשים, עוד בדרך רמז יש פה רמז של מרים. מרים הייתה נביאה. לא הייתה אישה צדקת בדור כמוה. הרי היא ואימא שלה היו מילדות העבריות. ששם אחת שפרה, שם השני תפועה, והיו מתפללות לפני הלידה, ריבונו של עולם, יהיה רצון שלא ימות שום תינוק, שום ולד בשעת הלידה, שלא יאשימו אותנו שאנחנו הרגנו אותם, או שאנחנו התרשלנו במלאכה. הרבה פעמים אומרים הרופא היה לו ידיים שמאליות, או המיילדת הייתה כך, מחפשים סיבות. אז אנחנו מבקשות ממך שיהיו הילדים חיים, ואף ילד לא מת. איזה דבר זה? שישה בכנס אחד, יוצאים שישה, אחת אחרי השנייה, אחד אחרי השני, יוצאים כולם שלמים, והיא שפרה הייתה משפרת את הוולד, שמה היא יוצא עקום, או יוצא קטע, או יוצא איזה, באיזה צורה, או ראשו עקום קצת, היא מגלגלת לו את הראש ומתקנת אותו. וכן, משפרת את הוולד, והוא היה בוכה, אז מרים הייתה שרה לו, מרים הייתה פועה. מה הייתה שרה לו ברוח הקודש? שואל למעבר יבוק, מה יש עניין לשיר לתינוק? למה תינוק שרים לו? אז הוא שקט. תשיר לו שיר הרס, הוא נרגע. מה העניין? כותב למעבר יבוק דבר מדהים. הוא אומר, הנשמות בעולם האמת, ממה הן מזונות? משירים, מנגינות. בגן עדן, שם יש מדרש מובה, שיש כל מיני ניגונים. כמו שאמר דוד בסוף תהילים, 10 מיני ניגונים. הללויה אלוהל בקודשו, הלו בקיע עוזו, הלו גבורותיו, הלו קרוא גודלו, למתק על שופר, הלו בנבל לחינור, הלו תוף ומחול, ובנים אוגב, ומצוצה לשמה, ומצוצה לתרוע. אז יש שם 10 מיני כלים, והנשמות שם נהנות מכל מיני מוזיקות. יש שם מלאכים, 1,000 מלאכים, שכל מלאך יש לו 1,000 פיות. בכל פה, 1,000 לשונות. בכל לשון, 1,000 מיני ניגון. מה שאין הפה יכול לספר ואין האוזן יכולה לשמוע. אז שומעים כזו מוזיקה יפה, אז הנשמות נהנות מזה. עכשיו זה התינוק בא לפה, דומם, לא מוזיקה, לא שומע שום דבר. ואם יש, יש גם אלה שקוראים שירים חסידיים, כמו פופ, כי שירים יוונים קוראים לזה שירים חסידיים. זה בטיח אספר, זה שירים חסידיים זה? מאיפה זה בא? הביאו את זה מתרבות יוון, תרבות אמריקה. הקושים, בדיוק, זה שירי רוק, ואיך קוראים לזה עוד? לא, יש שירים של שחורים כאלה, של... זה של שדים, שמות של שדים יש להם, כן. שם שמות, שם הצילנו. הקופים רוקדים לאור השירים, הניגונים האלה. אז הוא רוצה שירים, אז מנגנים לו, הוא נרגע. זה המזון של הנשמה. מזון של הנשמה זה שיר. הוא אומר הרב חידה בספרו מדבר קדמות ששבע חוכמות בתורה. שבע חוכמות בתורה הוא מונה אותם אחד אחרי השני. חוכמת השיעור, חוכמת החשבון זה מתמטיקה. חוכמת השיעור זה הנדסה. חוכמת הרפואה, יש חוכמת הכיסוף, ויש חוכמת הניגון. והחוכמה מעל כולם היא החוכמה האלוקית, זה תורת הקבלה שגילה רבי שמעון. אז חוכמת הניגון, בניגון יש כל מיני כללים וחוקים, ויש בזה בלי סוף תורות שלמות. כל זה יש בתוך התורה הקדושה, לכן היא חצבה, עליה נאמר, חצבה עמודיה שבעה. לכן תראו בפרשת בעלותך, עוד מעט נגיע אליה, יש תמונים מפוכים לפני ואחרי, והיא בנסוע אהרון ובנוחו יאמר. כלומר, אומרת שזה חומש בפני עצמו. אז יוצא עד והיא בנסוע אהרון, זה חומש אחד. והיא בנסוע אהרון ובנוחו יאמר שזה 85 אותיות, זה חומש שני. משם והיא העם כמתעוננים, עד סוף במדבר, חומש שלישי. ויש לנו עוד ארבעה חומשים, בראשית שמות ויקרא ודברים, הרי שבעה חומשים. נכון שאנחנו קוראים להם חמישה חומשים, אבל הם בפועל שבעה חומשים, שהם כנגד שבעה עמודים שיש לתורה, שבע חוכמות שיש בה. וכנגד זה שבעה כנה המנורה. חצבה עמודיה, שבעה. וזה שבעה חוכמות שיש בתורה הקדושה. הכל יש בה. תראה בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, איזה חוכמה עד היום שאל כל הרופאים בעולם, אומר לך במקרים של נוירולוגיה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. עכשיו, אם יש חס ושלום מישהו בקומה, אומרים מחכה 72 שעות זה קריטיות, 3 ימים ראשונים. אנחנו לא יודעים שום דבר, נחכה נראה מה יתפתח. טוב, הרי יש להם CT ויש להם כל מיני מכונות וכל מיני, כל מיני עניינים שהם יודעים, כלום הם לא יודעים. הם מחכים עד שיהיה, למה? במוח הם לא מבינים. רבי שמעון בר יוחאי, תראה בהדרה, בהדרה רבה, מתאר בפרטי פרטים מה יש בגולגלתה. מוחש שתימאה, קרומה דאווירה. אתה משתגע, מאיפה רבי שמעון יודע את כל זה? איזה קרומים יש במוח? איזה מוחש תימאה? מה יש שם בגולגולת? מה יש במוח? כמה עורקים שם? כמה חלקים יש במוח? איך צורת המוח? מה התפקידים של המוח? מה הסודות והרמזים שיש במוח? איפה נמצא הזיכרון? איפה נמצא המחשבה? איפה נמצא ההכרעה? כל החלקים שיש במוח אתה רואה בתוך ספרה בספר הדרה רבה, וכל המפרשים שכתבו על זה פירושים, כמו עומר מן, רבי יעקב צמח, ועוד עד אחרון המפרשים יין הרקח ורבי יהודה פתאי, שהוא לקט מכולם, כולם מתארים לך את כל המוח כמו חדר ניתוחים. אתה נכנס ואתה רואה מוח לפניך ואתה מבין מה יש שם, זה פלא פלאים. וכל מה שנגלה מהמוח, אומר שם רבי שמעון, רק לב נתיבות חוכמה. יש 32 שבילים שאת זה אנחנו יודעים מה התפקיד שלהם, אבל למעלה מהם אין מי שיודע. מי מוחש תימאה לב כמנדי ידע, כך אומר רבי שמעון. ואחרי זה שאנחנו אומרים לב נתיבות, והרמק בספר פרדס רימונים הוא מונה את הלב נתיבות, כל נתיב מה יש בו, איזה מין מוח ומה התפקיד שלו ואיזה סוגי ידיעות יש בכל נתיב ונתיב. וכתב על זה שער שלם עם פרקים, זה 15 פרק. תראה, יש חכמי הקבלה אפלה ואפלה, מאיפה ידעו את כל זה? כל זה יש בתוך התורה הקדושה שלנו. אז זה היה המוח, לכן האדם מפה רואה כמה המוח של האדם הוא. והיום עד היום הרופאים אומרים לך שבמוח האדם יש רק 5% שהאדם מנצל אותו לזיכרון ולמחשבה ולכל מיני תפקודים. 95% הוא מבזבז. תראה איזה בזבוז גדול יש לאדם, יש לו פוטנציאל וכישרונות עצומים, והאדם מאבד את זמנו. כלומר שישב ילמד תורה וינצל, כל אחד יש לו איזה נטייל, איזה דבר שבזה הוא נבחר יותר מאחרים. כל אחד יש לו איזה כוח, אחד מעמיק יותר, אחד זיכרון יותר, אחד יש לו כישרון מוזיקלי או כישרון רפואי, כל אחד יש לו איזה כישרון באיזה תחום מהתחומים של החוכמות שבעולם, אין אחד שלא יודע. ותנא דבר יהו, שמה הביא שפעם אחת, שמאי, היה איזה אחד דייג, שלא ידע תורה, לא ידע אפילו א' ב', והיה דג דגים, ומוכר אותם. פגש אותו אליהו הנביא ואמר לו, למדת תורה? אמר לו, לא. מקרא לא יודע, משנה לא יודע, גמרא לא יודע, הלכות לא יודע, ספרה לא יודע, ספרי לא יודע, תוספתא לא יודע. אמר לו, אז מה אתה כן יודע? אמר לו, על הדוגדגים. ולמה תורה אתה לא יודע? אומר, אין לי שכל, לא נתן לי השם שכל ללמוד תורה. אמר לו, ומה אתה עושה? אומר, אני דגדגים. איך אתה דגדגים? אומר, אני הולך לפי הרוח. באמצע הלילה אני רואה בעין הרוח מנשבת, אני יודע איפה הדגים נמצאים, הלהקות, הם באים בלהקות. ואיך אתה דג אותם? אומר, אני פורס להם רשת. ממה אתה עושה את הרשת? אמר לו, מה זה, מה עושים? אני זורע פשטן, פשטן טוב, לא סתם פשטן שצוחקים עליי, שמוכרים לי מטורקיה סוג ה', סוג ו', אלא סוג א', א', אני עושה אקסטרה. ואני לוקח את הפשטד הזה וטובע אותו, ואחר כך מזה קולע ועושה רשתות, והולך, שם פיטיונים ושם לדגים, מוציא דגים משובחים, מוכר אותם בשוק, וכולם נהנים ואני עושה כסף. אמר לו, שכל לדוג דגים, שמי, לא תשען. אני מדבר אליך ואתה ישן באמצע. איך זה יכול להיות? אז הוא אומר לו, מאיפה יש לך שכל לדוג דגים? איך אתה יודע את כיוון הרוח? את הטמפרטורה במים, ואיזה סוגי דגים יש, ובאיזה אזורים הם חיים, ומה הסדר של החיים שלהם, מתי יש להם חופש, מתי הם חוגגים יום העצמאות, הכל הוא יודע. אמר לו, בפשטן איך לגדל, ואיך לקלוע ולטבות חוטים, זה יש לך שכל, רק תורה אין לך שכל. אמר לו, אין אדם בעולם שיכול לפתור את עצמו בלימוד תורה. אחרי אמר, זה החוכמה של התורה נמצאת אצל כל אחד ואחד. אז זה אמר פי הבאר, עד כאן, בא להזהיר אותנו על פי הבאר. אחריו מה בא בתור? מוישה, פי האתון. מה זה פי האתון? זה האתון של בנעם? מתי? מה פירוש פי האתון? לפי האתון הייתה נבריאה אז? לא, אלא הקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית בשעת בין השמשות, שכאשר יבוא בלעם בן בעור הנבל בן בנו של לבן הארמי וירצה לקלל את ישראל וילך בדרך והאתון תלחץ אותו ותעשה אותו נכה ולא היה לו ביטוח לאומי מסכן כי העיראקים לא משלמים ביטוח לאומי הוא היה מעיראק בתורה אז הוא הלך לשם ומה קרה עם האתון? פתאום הוא עיקה אותה במקל שלוש פעמים ובסוף מה? אתון פתחה את פיה ודיברה. מי פתח לה את הפה? כבר הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית הכין את פיה אתון. מה מוסר לומדים מפה? איזה מוסר? זאת אומרת, שמה, מה מוסר? רבה בבקמה אומרת, אבא יוסף ברדלה. היה תמיד חכם ששמו יוסף ברדלה. אז הבן שלו לא יפה שיגיד, אבא שלי, לא יודעים מי זה אבא שלו. יגיד יוסף ברדלה, אסור להזכיר את שם אביו. אז אמר, אבא יוסף ברדלה, אבא שלי שקראו לו יוסף ברדלה, מהעיר ברדלה, היה דורש, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אומר, בן עם גדול שבאומות העולם היה, הוא היה שווה ערך להבדיל אלף אלפי הבדלות, למי? למשה רבנו. ולא קם, נביא עוד בישראל כמשה, מה אומרת הגמרא? בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם ומנו בלעם, מה שמו וזכרו. בלעם, כן קרא לו בלעם, הוא היה עין מן מעמלק, ככה אומר הזוהר הקדוש. ובלק לקח רק למת קוף מעמלק, הוא לקח את השתי האותיות הראשונות, בלעם, והוא בא לק, מה שמם שניהם ביחד. רבר, הוא אחד הסבח והוא אתני למסע שניהם נפלו עליי את מחשמם וזכרם מעשה, אתה מכיר את הסיפור עם רבנו הארי שפעם היה הולך עם התלמידים שלו בשדה ולומד איתם תורה ושני עורבים רוטפים אחריו וצועקים קרא 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 שני עורבים, זוג עורבים אבל הם נכו מפה ושעים עוד פעם צועקים, אמר לכו מכאן, לכו מכאן, אתם לא רחמתם על ישראל. אמרו תלמידים, מה זה? עובדים, מה? אמר להם, אלה לא עובדים, אלה גלגולים, אחד זה בלעם וזה בלק. הם רוצים אחריי שאני אתקן אותם, שיתפלל עליהם. אני לא אתפלל עליהם, אלה גויים ארורים שישרפו בגיהנם. ירש אותם מהר. כך מובא בספר שבחי הארי. אז הבנת? עכשיו מי יודע במה הם מגולגלים? יודע. אה? לא, הם היו בבית, הם בבית הלבן עכשיו. לא פה. אז עכשיו אומר, זה פי האתון, בלעם גדול אומות העולם, לא יכל לעמוד בתוכחה של אתונו. פתחה את פיה ואמרה לו, הלא אנוכי אתונך, אשר רחבת עליי מעודך עד היום הזה, והיא רומזת לו, שהוא ימח שמו וזכרו, באישור הבגץ הוא התחתן עם האתון ובתעודת הזהות במשרד הפנים היה כתוב בת זוג של בנעם אתון. זאת הייתה אשתו. אז היה עושה תקסים, הולך לקבל את האפיפיור בנתב"ג, היה הולך עם האתון. והייתה מגישה לו לחם ומלח והכל. אז היה האתון, הייתה בת זוג שלו עם מחסמו ועם מחסמה ביחד. אז היא הייתה, היא אומרת לו, אז כן הסכנתי לעשות לך כה, שתק ולא יכול לענות. אז אומר, אנחנו, כשכל אחד ואחד מאיתנו ביום הדין, הקדוש ברוך הוא יגיד לו לפי מה שהוא, מה זה לפי מה שהוא? דנים כל אחד לפי הפוטנציאל שלו, לא דנים, לא מבקשים לך להיות הרמב״ם ולא הבן איש חי, כל אחד מה שהוא יכול להיות, מה יענה ומה יאמר. ואחרי זה יוסף הצדיק, קטנם של שבטים היה, הצעיר שבאחים, אחריו יש את בנימין, היה קטנצ'יק, קטון היה. אבל יוסף היה צעיר האחים, כשהם באו האחים אליו, והוא התוודע עליהם, מה אמר להם? אני יוסף אחיכם, השם מחרטים אותי הנה, העוד אבי חי. מה כתוב שמה? ולא יכילו אחד לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אתה יודע מי אלה האחים שלו? כל אחד ראש סנהדרין. מי אלה? ענקים שבענקים, גיבורי חיל, חכמים מחוכמים, מי זה ראובן, מי זה יהודה, מי זה שמעון, לוי, אתה יודע מי זה לוי? סבא של משה רבנו, שלא סתם אחד חלילה מהשוק. וכולם, יששכר היה שם, אתה יודע מי זה יששכר? גאון הגאונים. וכולם, אחד יותר מהשני, דן, נפתלי, גד, אשר, כל האחים. נבהלו מיוסף. אומר הזה מאח שלהם הצעיר נבהלו. אנחנו כשהקדוש ברוך הוא יבוא וידון אותנו אחת כמה וכמה, אומר זה הפי האתון שבא להגיד לאדם תיזהר, תזכור את האתון מה שהיה איתה, שהיכה אותה בלעם במקל והיא הוכיחה אותו ולא היה לו מה לענות, אז מה יענה האדם ביום הדין? זה פי האתון. אחריו מה בא? שמוישה? כן, לא, פי האתון, מה פירוש פי האתון? הדיבור, כוח הדיבור של האתון. לא, כמו האיל של יצחק, גם יקשו את זה המפרשים, באלו, ויש אומרים אף אלו של יצחק. למה אתה לא יכול להגיד שהאיל היה אז? כי אם ככה הוא היה זקן בין כמעט 1500 שנה, הוא בדיוק בראבו עליך, אתה גאון אתה. אז איל בן שנה צריך להיות, אם הוא בן 1,000 שנים כשר לקורבן, אלא ביום ששת ימי בראשית נגזר שאותו איל יבוא בגיל שנה, יזדמם שם בהר המוריה. מה מה? לא, יש בעיה, למה כולם מתים? משעמם לה, חברים שלה ימותו, מה קרה לך? יצחה הוא, וגם בלעם רצה אתון צעירה, הוא לא רצה לקחת אתון זקנה, מחשמו וזכרו. כן. אחריו מה בא? מוישה ברשימה? והכסת. מה זה הכסת? מה העניין הכסת לפה? אלא למה יש כסת בענן? כאשר יש חס ושלום חטאים, בפרט חס ושלום אבונות של עריות, שהשם יצילנו ויציל את עמו ישראל מהם. כמה קשה העוון הזה, הגמרא אומרת, וכמה קשה עונשם של עריות, שאיפה שיש גילוי עריות, או אפילו קצת מהעוון הזה, אנדרלמוסיה באה לעולם, והורגת טובים ורעים, שמצילנו. תראה, בתי חולים היום מלאים מתינוקות שיש להם את המחלה, מאיפה זה היה? זה היה דבר כזה, תינוקות מחטאו, או צדיקים שוכבים בייסורים, כל מיני מחלות, זה בגלל העוון הזה. כשאין זהירות בעריות, וכן קורה אחד הדברים האלה, שלא נזהרים בתערובת של אנשים ונשים, לא נזהרים בשירה, אישה שרה ואיש עונה, שמשמור. מול בלילה אחד אומר לי, תשמע רב, חזרתי בשבת בטבריה, היינו שם שיעורי תורה, מה נעשה? בלילה היה תוכנית ברדיו על רבי שמעון בר יוחאי, תוכנית של חרדים, אתה שומע מה זה? תוכנית של חרדים, שאני שמעתי באוזן. והביאו שם יענו מקובלים ורבנים להסביר מה זה הזוהר, ואותי גם חיפשו, לא רציתי לענות להם. אחר כך למה שמחתי שלא עניתי להם? גמר הרב לדבר, היה שיר בר יוחאי. פסוק אחד שר גבר, פסוק אחד אישה. פסוק גבר, פסוק אישה. אם היה שמה בר יוחאי, היה נותן להם נבוט בראש. בר יוחאי, השם מרחם עלינו. זמרי ענה וענה נשא, זמרי גברי וענה נשא, אומרת הגמרא, כאש בנעורת. איפה הגענו? לוקחים את השיר הזה, הקודש קודשים, שיר שסודר לפי 10 ספירות, של רבי שמעון בר יוחאי, ושרים אותו, גברים ונשים ביחד. אז איזה דתי, זה חרדי, מה דתי? אז הוא אומר לך, מכאן תדע, זה יזהר האדם, זה הקסת, היא עוד ברית. ומה יש בקסת? בקסת הגמרא אומרת, יש בה תלת גוונים, 3 צבעים. יש שם אדום, יש שם ירוק, ויש שם הצהוב. זה 3 צבעים יש שם בקסת. ולמה זה 3 צבעים? אומר המהר"ל, כנגד 3 דברים צריך האדם לשמור את עצמו. במחשבה, בדיבור ובמעשה. בפרט בעניין העריות, ההרהורים, שלא יהיו לו הרהורים רעים במוח. זה מקלקל את השם לשמור, משחית כל חלקה טובה. מתחיל עם מחשבות, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרי. מה פירוש? שאם חס ושלום, הוא רואה בעיניים, ואחר כך מהרהר בלב, סופו לבוא לידי דיבור, והדיבור יבוא לידי מעשה גם, חס ושלום. אז 3 אלה צריך להיזהר בהם. מחשבה, דיבור ומעשה, כנגד זה בקשת היה 3 גוונים. הוא בא לרמז לאדם שיקיים מצוות עם מחשבה, לא יעשה אותם אחר יד. וכל מצווה יחקור מה טעם יש בה, ומה סוד יש לה, ואיזה רמז רמוז בתוכה. למה הוא בא לעשות מים אחרונים? יחשוב מה הוא עושה מים אחרונים, כדי לא לזהם את הידיים בשעת ברכת המזון, כדי לתת חלקו של השטן שיסתלק מעלינו בשעת ברכת המזון, וכן על זה הדרך, כל דבר שהוא עושה. כבד את אביך ואת אמך. למה הוא מכבד כבוד אביהם? הוא קש כבודם לכבוד השמיים. כשאני מכבד אבי ואת אמי, כשאני מכבד זקן ממני, כשאני מכבד תלמיד חכם, אז אני לומד גם לכבד את הקדוש ברוך הוא. לכן נאמר שמה, ויראת מאלוהיך, זה סגולה לראת שמיים. וכן אז זה הדרך, ציצית, והלכן הציצית, וראיתם אותו, אני רואה את הציצית, ואני זוכר את כל התרי"ג מצוות. אז יצייר בדעתו, ציצית גנטריה 600, והחוטים 8, והקשרים 5, הרי 613, תרי"ג מצוות. וכן כל מצווה ומצווה, בא להניח תפילין, מיד יזכור ויזדעזע. אני שם אותם כאן על הזרוע כנגד הלב, שהלב פה כל המחשבות יהיו בשביל הקדוש ברוך הוא. ושם אותם על הראש, שהמוח, כל מה שהוא מתכנן, וכל מה שהוא יודע, וכל מה שהוא זוכר, יהיה עבודת השם. וכן זה הדרך, כל מצווה ומצווה יעשה אותה במחשבה, בדיבור ומעשה. ובזה תהיה אותה מצווה שלמה, ותגן עליו ביום הדין. לכן זה לחוט המשולש, לא במהרה ינתק. וזה 3 קדושות, לכן עושים קדוש, קדוש, קדוש. אז בזה האדם זוכה להגיע למדרגות עצומות. מוישה תעזור לי, מה בא אחרי הקשת? והמן, בא אחרי הקשת מן. מה העניין במן? שנברא גם כן לערב שבת. הנה אני חוזר על המשנה. 10 דברים נבראו בערב שבת, דינה של משות אליהם, פי הארץ, ופי הבר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, זכור, אחר כך יבוא מטה. אז והמן, מה זה המן? המן שירד להם לישראל, לא המן, המן. כן, כמו אחד, רבי יוסף חיים כותב, אחד קרא בתורה, אכלו את המן, עד זה, אמר לו את המן אסור לאכול, תמה, לא אותו ולא את האוזניים שלו. אלא מן, יש מן בדגש ויש המן, זה בלי דגש, מן לא דגושה. מה אתה אומר? איזה יופי, מתי ירד המן? אז ערוך השולחן כותב שהוא ירד בל"ג בעומר, לכן עושים אותו יום טוב, התחיל בי"ח לחודש. יש מדרש אחר שאומר שהתחיל בט"ו, אבל נראה שזה י"ח באייר, לכן זה יום ל"ג בעומר, כן, הוא יום טוב, ונפסק המן ב10 בניסן, עד שנכנסו לארץ ישראל. ואז, כשנכנסו לארץ ישראל, זרעו, נהיה להם נס גדול, בשנת ה-40, זרעו את הארץ, ותוך 6 ימים הוציאה להם תבואה חדשה. וכבר קצרו קצירה חדשה, ועשו זה. אגב, יש גם חקירה, כל המפרשים שאלו, מה אכלו מצות? כל 40 שנה במדבר, לא עשו מצות. אז יש מפרשים שאומרים שהם זרעו שם בשדות, אלה הם שדות, זה יוצאים מחוץ למחנה, עושים שדות ושם היו זורעים. וכן, מאיפה היו מביאים יין לנסך של בית המקדש, של העבודה במשכן? כל קורבן, ונזכור רבעי טעים, כל יום צריך לזכור אחד בבוקר ואחד בערב. בשביל המצון היה להם איתם, זה לא בעיה. אבל מה עם היין? וחרני עין גדי, כתוב בשיר השירים, תראה יונתן בן עוזר מתרגם, שהיו הולכים לעין גדי כל שנה, ולוקחים משם ענבים משובחים, שמי, ראית, טעמת פעם ענבים של עין גדי? ענבים משובחים של עין גדי, והיו עושים מזה יין, ואת היין הזה היו מנסחים על גבי המזבח. אז היה להם כל מיני עניינים שהיה להם באותה תקופה. אז המן היה יורד, מתי היה יורד? לפני עלות השחר, חצי שעה לפני עלות השחר. היה יורד את שכבת טל, עליה שכבת מן ועליה עוד שכבת טל. והיו יוצאים, מלקטים אותו. צדיקים היה בפתח האוהל. איך שהוא פותח את האוהל בבוקר, מוצא את המנה שלו. וזה המנה שלו, היה לוקח אותה, מכניס אותה, ולכל אחד עומר לגולגולת. איש לפי אוכלו. כל אחד היה מקבל עומר. כמה זה עומר? עשירית העיפה הוא. כמה זה עשירית העיפה? קילו, 540, שיעור חלה. זה היה לכל אחד. גם התינוקות, בראבו, גם הם בני אדם. גם אנשים, כולם. חוץ מהבהמות והחמורים, לא היה להם מן. לא היה שום מזה. אז המן היה נבלע באיברים. מה הבעיה? מי? אז הגויים, מה המדרש אומר, וגם נתן יוזאל מביא את זה שם בשיר השירים, שמה שהיה נשאר, היה נשאר על ההרים, היה נורד גם על ההרים מסביב. למה? כי הבינונים מישראל היו צריכים להסתובב סביב המחנה והיו מוצאים את זה. רחוק קצת. מי לא, שתי קילומטר או שתי קילומטר צריכים ללכת. הרשעים שביניהם היו צריכים לצאת להרים, שתו העם ולקטו. וגם זה לא היה כמו אצל הצדיקים שמה שרוצה טועם, אלא בתחנו ברחיים, עוד אחו במדוכה, ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות. היו צריכים לעבוד על זה קשה, ושובר להם את השיניים, היו אוכלים אותו כמו שהוא, לא נטחן. אז היו צריכים לטחון לקטוס, אז כולם יודעים, מה, תחזור בתשובה, אתה רואה, המן לא מתגמש בשבילך. אז זה היה אצל הרשעים. מה היה, מה שהיה נשאר? היה אחרי 3 שעות מהיום, ב9 בבוקר, נמס כל המן הזה, ונהיה מזה נחלים. והיו באים האיילות והצבעים, והכבשים, וכל החיות שהיו במדבר, או הצון שיש שם, ושותים מהמים האלה, וכל הבשר שלהם היה משובח. והיה הבשר הזה משובח, והיו שוחטים אותם, צדים אותם הגויים, והיו טועמים איזה בשר מעניין טעם גן עדן יש בו, והיו משפחים את ישראל, משפחים את הקדוש ברוך הוא שנותן לישראל את זה. ועוד מה היה במען, המדרש אומר, היה יורד שם גם מרגליות, למה לפעמים יש לאישה יום הולדת, או לפעמים היא קמה בבוקר מצוברחת, צריך לתת לה קצת מצב רוח, אז היא אוהבת איזה תכשיט. היית או ליוצא, מחפש, מוצא איתו איזה מרגליות, או איזה טבעת יהלום, או איזה צמיד יפה, ואז נותן לה איזה מתנה, הייתה מבסוטה. אז כך היה, במען היה כמה ניסים ונפלאות. מה בא לרמוז פה? ביטחון בשם יתברך. למה? היה יורד דבר יום ביומו. כמה שהיו משאירים, וירום תולעים ויבאש. היה שני דברים. גם היה מסריח, גם היה מטליע. לחם משנה יום שישי, והיה נשאר עד מוצאי שבת לא מתקלקל, זה הנס הגדול היה. כן, מה אמרת? הערב רב, ימח שמם וזכרם. מה היה איתם? מה היה איתם? אז היה יורד לאמן, אבל הענן רק לא קלט אותם. איפה אנחנו לומדים את זה? כיוון שאנחנו אומרים, זה ההבדל שבין באוכל לבין לימוד תורה. בתורה, שאנחנו עולים לתורה, אנחנו אומרים, ברכו את השם המבורך. ברכו את השם, הוויה, זה רחמים. ולא באוכל, שיש 10, באים להגיד, זימון, נברך אלוקנו. למה אלוקנו דין? אז המפרשים שאלו את השאלה הזאת וביארו שאלוקנו זה דין, כי מצד הדין הקדוש ברוך הוא צריך לתת פרנסה, וגם הפרנסה באה לאדם מצד הדין, וזה מצב של אדם כצובות לו, תשרה תשרה, וגם קשה מזונותיו של אדם קשים כקריאת ים סוף. אז זה מצד הדין. אז גם הערב רב היו מקבלים פרנסה, אבל זהו, הם היו, המן שלהם היה קשה, לא היה כמו המן שלנו, מן מסוג אחר. אבל נו, בטח, ודאי, המן לא הפסיק אפילו יום אחד, כל הזמן ירד, עד שנכנסו לארץ ישראל. שמה, שמה? כן, המן ירד בזכות משה, אז מה הבעיה? לא, אז נפטר הפסיק, אבל עדיין היה 30 יום שהספידו אותו, אז בגלל ההספד, שעשו לו הספד, כך כותב בחכם צבי, שהיה ממשיך לרדת, בזכותו של משה. ואחרי זה, עד שנכנסו לארץ ישראל, ככה פסוק אומר. פסוק אומר, ויאכלו מעבור הארץ, כשנכנסו לארץ ישראל, אז זרעו והתחילו לאכול מעבור הארץ. אבל כל עוד היו בחוץ, אפילו שמשה רבנו נפטר, עדיין זכותו הייתה שהיה עדיין היה מן. אז המן, סליחה? כן. עדיין, בערך, כן, כי נשאר להם הבצק, כך כותב הרמב"ן, שזה לא החמיץ, הבצק שהוציאו ממצרים, עד היום שירד מן. המשיכו לאכול. היה נס שגם לא נגמר הבצק. זה עוד דבר, התאבו לבשר, זה הערב רב, זה מצפונים של תל אביב, מה קרה לך? זה לא ישראל. כן, שזה הם אומרים בלתי אל המן עינינו, מה פירוש בלתי אל המן עינינו? תראה ראשי במקום אומר את זה. הם אומרים אנחנו לא רואים בשר, אנחנו רואים מן, אנחנו רוצים לראות את הסטייק, איך נוזל ממנו האמיץ, הרוצים ריר שיצא מהפה שלהם. על האש, מנפנף על האש, עוד היום בנוב לעמוד. והמנפנף על הנפנף פחות משלוש נפנופים ולא יותר מחמש מאות נפנופים. ומי שלא נפנף ביום העצמאות, יש לו להשלים ביום העצמאות קטן במתקרה יום ירושלים. מה שאלת אתה שם? פרשת המן, מה אתה רוצה פרשת? מה? הרבנו בחי כתב את זה בפרשת בשלח. שלמה? הוא אומר לא סתם שזה אוקוס פוקוס זה עובד, אלא כשאתה תקרא את פרשת המן, ותזכור איך היו ישראל במדבר, לא מקום זרע וגפן ותאנה ורימון, ואיך הורד להם מן, ואכלו אותו יום, ולא דאגו מה יהיה מחר, כי היו בטוחים שהקדוש ברוך הוא מחר מוריד מן, אז ממנה אני גם אכניס ביטחוני על הקדוש ברוך הוא, ויהיה לי פרנסה ולא תחסר, זה הסיבה. הרשב"א כותב, המוציא לחם מן השמיים, כך היו מברכים. אז אם כן, שם היה לחות מן עכשיו. אז אם כן, המן זה היה מביא להם ביטחון בשם יתברך. ואחריו המתה, מה זה המתה? שעל המתה היה חקוק שם המפורש, והיה חקוק עשר מכות, וכל המכות שהיה למצרים. ואומר מכאן תלמד מוסר, שגם כעת בגלות הקשה הזאת אל תתייאש, ותדע שעתיד הקדוש ברוך הוא לשלוח לנו את משה רבנו גם הפעם הזאת, ויבוא ומשה יוציא את המטה איפה הוא גנוז מתחת מחילות של הר הבית, כמו שמובא במסכת אבות רבי נתן, יש עשרה דברים שם גנוזים, ביניהם צנצנת מן, גם כן יש שם מטה אהרון, מטה משה, ויקח אותו משה, ואיתו יעשה לנו ניסים ונפלאות פי 50 ממה שעשה במצרים. יפה, אתה, כן, אתה כבר איש היסטורי. זה התחיל מאדם הראשון, בעצם נוח, והיה אחר כך אצל אברהם אבינו, ויעקב אבינו הוריד אותו למצרים, ואצל יוסף, ושם אותו בגנזים של פרעו, ויתרו לקח אותו מהמוזיאון, הפנתיאון הלאומי בקהיר, לקח אותו אצלו למדיין, ובא משה לקח אותו, נו מה עוד? ונכנס לארץ ישראל, והוא נמצא כעת מתחת מחילות של הר הבית. מטה של אהרון בזמן קורח, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים, עד היום עם השקדים הוא נמצא גם שם. והשאלה שלך שאל אותה רבנו חיים בן עטר, והוא שאל, פעם כתוב שזה משה רבנו, פעם כתוב שזה דוד מלך ישראל, הרי זה בא משבט לוי וזה בא משבט יהודה, אמר שבנשמות הכל אחד, ואני לא הבנתי אותו עד היום. הוא יבוא בתחיית המתים, נסביר לנו. אחר כך והשמיר, שמיר, בואו נקצר, אז מה זה היה תולעת? שהתולעת הזאת רכה, אז אם הייתה, היו שמים אותה בגזי צמר, מחזיקים אותה ושמים אותה על אבן, האבן נבקעת. אבל שמים אותה על דבר רך, היא לא בוקעת. לרמוז שמישהו קשה, אז נשבר. אבל מישהו רך, לא יישבר. והכתב והמכתב והלוחות, הכתב זה הכתיבה עצמה. איך הכתיבה שעל ידי זה יבוא חשק התורה? כי כשאדם רואה תורה, אז זה האותיות מרעירות ואותיות מחכימות. והמכתב, מה זה מכתב? דיבור, שאחר כך אפשר לדבר ולפרש את התורה. כל חכמי ישראל בכל הדורות קראו, הם קוראים פסוק ומפרשים אותו, זה המכתב. והלוחות זה הקידושים שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו בזמן מתן תורה, שנתן לנו לוחות, ובעזרת השם יגאל אותנו גאולת עולמים בקרוב. נראה עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.